צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית חולים. לוחמי אש קיבו את הדלקה במסעית וחוקר שריפות בטח בחקירה. פלילים. ברחוב דיזינגוף בתל אביב נורו אמש יריות אל מכונית שבה נסע עבריין. איש לא נפגע. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי היעד לניסיון החיסול היה נאור סוחר, בן 30 מבני ברק. בעברו עבירות אלימות חמורות, סחיטה באיומים וגרימת נזק לרכוש. הוא נסע עונש מאסר של 22 חודשים. המשטרה חוקרת את ניסיון הרצח. המתיחות בין סין לארצות הברית בעקבות ביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני בטיוואן. הפוליטיקאית האמריקנית הבכירה ננסי פלוסי נועדה עם נשיאת טיוואן, צאי אינגוון, שהודתה לה על הביקור והביעה תקווה שימשך שיתוף הפעולה בין טייפה לוושינגטון. פלוסי הבהירה שארצות הברית דבקה במחויבותה כלפי טיוואן. כשבנו איתה מהמרגלית מוסר כלפני כן ביקרה פלוסי בפרלמנט של טיוואן. בתוך כך הועלתה הכוננות בצבא טיוואן בתגובה על צעד דומה שנקטה סין. המשטר בבייג'ין הודיע כי הצבא יפתח בתרגילים באוויר ובים סמוך לטיוואן ובמהלכם ישגרו הכוחות טילים. שגריר ארצות הברית בסין זומן אמש למשרד החוץ בבייג'ין במחאה על ביקורה של פלוסי בטיוואן ונאמר לו כי מדובר בהפרת ריבונותה של סין. עורכי החדשות רמי עדן וקרין גודן בר-אור. להרחבות ולידיעות נוספות ייכנסו ליישומון כאן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, אך ברוב האזורים יוסיף לשרור עומס חום כבד. עד שבת, דומה. מידות החום המרביות בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובצפת 30, בחיפה 28, בטבריה 38, בנצרת 33, בבית שען 40, בבאר שבע 36, ובאילת 41 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת בית.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
אז מה אתה אומר? שכן צריך או לא צריך ללכת לבחירות?
מה קשור דיפרנציאלי?
עשה לי טובה.
זה לא האיש, זה האיש.
סליחה, אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי.
דוב, עם מי אתה מתווכח?
עם מי שרוצה.
דוב אייכלר, מארח אנשים מכל הדעות שאוהבים לשוחח.
וקצת להתווכח.
בא בדוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר. כאן מורשת. הבוקר עם בני טייטלבוים.
שלום לכם, גם הבוקר רבבות תושבים בדרום עדיין לא חזרו לשגרת יומה, מחסומים נפרסו, כבישים נסגרו, שגרת החיים משובשת. וכל זה כי צהל עצר מחבל בכיר בשומרון וארגוני טרור מאיימים לנקום. ורק נזכיר את הבטחת ההתנתקות של אריק שרון, נצא מעזה, הם כאן, הם שם, אנחנו כאן, ושלום על ישראל. אנחנו כאן עד שמונה, תוכנית אחרונה לשבוע, כותרות העיתונים עם הפאנל, פאנל יום רביעי, אופרה לקס ושלומית גולדין הלוי. לקראת תשעה באב אנחנו נהיה גם עם הרב אברהם שרגא, ראש בית המדרש פתחי תשובות, על שאלות בנושא הימים ובכלל. ואנחנו, זה אומר העורך איתי סופרין, שרון ארנר על הביצוע הטכני, מסייע לי כאן בהפקה, תודה. העיתונים בישראל היום, המסר לעזה, תשלמו מחיר על כל פעולה. גורם פלסטיני אומר לעיתון, מאמצי תיווך בין ישראל לג'יהאד האיסלאמי. טוב, התקדמנו, פעם זה היה חמאס. ניסיונות למנוע הסלמה, המתיחות בדרום לאחר מעצר בכיר הג'יהאד בג'נין, גנץ, כל איום יענה בעוצמה. כך הפך מכון ון ליר בירושלים למבצר של השמאל הרדיקלי. תחקיר העיתון, התאגיד הציבורי לא מחזיק בעמיתי מחקר מהמרכז ומהימין. הכתבה המלאה ביום שישי בישראל השבוע. כלומר, זו הפניה לכתבה בהמשך העיתון. יש כאן פירוט, אם אנחנו מסיצים, תחקיר של יפעת ארליך. פרופסור שי לוי, יהודה שנהב, עמוס גולדברג, רחל אליאור, אבישי מרגלית, נעמי חזן. טוב, היא הייתה חברת כנסת מטעם מרצ, זה ברור שהיא בשמאל. מדובר בתאגיד ציבורי שהוקם על ידי ממשלת ישראל. אוקיי, זה לא מקום פרטי, מקום פרטי שיעשה מה שהוא רוצה. בכל אופן, תחקיר בהמשך מחר, לא, איפה אנחנו יום רביעי, מחרתיים. קרב בלימה, נתניהו נלחם על החרדים. יושב ראש הליכוד פתח בסדרת פגישות עם רבנים, אחד המתווכים הוא נתן אשל. בתוך העיתון, המאמץ למנוע הסלמה. מצרים פועלת לבלימת הידרדרות ביטחונית בעזה לאחר לכידת בחיר הג'יהאד האיסלאמי. קוראים גורם פלסטיני אומר לישראל היום, התיווך ממוקד בהנהגת הארגון בלבנון. אוקיי. שר הביטחון איים נפגע במחוללי הטרור, ויואב לימור כותב כאן בתור דעה בין ג'נין לקאבול, הנחישות במאבק בטרור משתלמת. חיסול מנהיג אל-קאידה באפגניסטן היה מבצע מרשים מבחינת המודיעין הממוקד ששילב טכנולוגיה ויכולת מבצעית. מתיחות C, זה לא אנחנו, אנחנו לא קשורים. יש מתיחות C בעולם שישראל אינה קשורה. ננסי פלוסי נחתה בטיוואן, סין הזניקה מטוסים, והשאלה היא אם וושינגטון או בייג'ין בדרך לאימות. הפגנת כוח של צבא סין ויומים מפורשים מבייג'ין לא מנעו מיושבת ראש בית הנבחרים לבקר באי שמכונה בסין הפרובינציה המורדת, ושם מאיימים הם משחקים באש. ויש שם משהו ארוך שנים, היסטורי, וכידוע ארצות הברית אינה מכירה באופן רשמי בטיוואן ולא מעוניינת שהיא תכריז על עצמאות מלאה מסין, אך מנגד היא הבהירה כי לא תאפשר לסין היבשתית לכבוש את האי שאותו רואה בייג'ין כאחת הפרובינציות של הרפובליקה העממית של סין. רק שתבינו, סין הגדולה, סין העצומה, לא מוכנה לוותר על שטחים. קצת יותר גדולה מישראל סין, ובכל זאת, מה פתאום שנוותר? אוקיי, בכל אופן, הגברת פלוסי נחתה, סין עשתה שריר, כרגע הדיפלומטיה מדברת, אבל זה ברור שהאירוע הזה לא מסתיים. בעניין חיסול איימן אל-זוארי, חיסול מנהיג אל-קאידה, זהו מסר מעודד שארצות הברית נאבקת בטרור ולא עוזבת את האזור. כך אומרים פרשנים. יש תור דעה, עוד מעט נקרא אותו, על כך שהתגובה הרופסת של המערב, ובראשה ראש המערב ארצות הברית, לפלישת פוטין לאוקראינה, היא זו שמעוטטת לסין, שאפשר גם לעשות שרירים מול טיוואן. יש הקבלה היסטורית לכך שהיטלר שאב עידוד מהתגובה הרופסת, נדמה לי זה היה של מוסוליני, איטליה, לאתיופיה. אז הוא הבין, העולם לא מתרגש כל כך. לכן כאשר מגיבים צריך להגיב בעוצמה, משום שאתה לא יודע איזה מנהיג יפרש את החולשה הזו. אוקיי, פוליטיקה, מתי תוכפת כותב כך, יושב ראש האופוזיציה נתניהו קיים שיחות קדחתניות מרבנים ופוליטיקאים חרדים, המטרה למנוע אפשרות לממשלה שאינו עומד בראשה. גורם בשיחות אומר נתניהו ואנשיו היו לחוצים ובהולים. קרב צפוף על המקומות הריאליים במפלגת העבודה. מתפקדי המפלגה יצביעו לנציגיהם בכנסת ביום שלישי הבא. לפי הסקרים, לא כל חברי הכנסת ישובו לכנסת. גם בליכוד נלחמים על כל קול. נתניהו ביקש מביסמוט לרוץ נגד לניאדו, שרושה בפריצה לבתים. בקשתו נענתה בשלילה. בקיצור, גם שמה שמח. צהל יוציא לאור ספר שהרמטכ"ל כוכבי גנז. כעת כרגע לפני שהוא פורש, הספר יחולק לקצינים. דובר צהל, הספר עוסק במנהיגות צבאית. מבקר המדינה יבדוק את כל בתי הכלא, ובוא נראה עיתונים אחרים, בסדר? יאללה. עיתון הארץ בידינו, יש לנו עוד עיתון, כן. עיתון הארץ אומר, ארצות הברית התנגשה במנהיג אל-קאידה הזווירי בתקיפת מלט בקאבול. היה סגנו של בין לדן בזמן מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2001. ביידן אומר, אם אתה מהווה איום, נהרוג אותך. אין שם חוכמות, כן? זה לא כמו מקומות אחרים בעולם. אין. צריך להרוג מישהו רוגים. ארצות הברית מפיגה את העמימות כלפי טיוואן ונעמדת מול סין, כותב אלון פינקס, וגם על הכוננות הגבוהה בדרום, מחשש לירי מרצועת עזה. מה יש כאן עוד מעניין? 68 עוזרים משפטיים עבדו בבית המשפט העליון בשלוש השנים האחרונות, איש מהם אינו ערבי. מעניין מה אומר, היה אומר העליון על כל גוף אחר במדינה, שאלה היו הנתונים. ידיעה בנושא טבע, ההיעלמות של בני האדם מהנוף בזמן הקורונה השפיע על הטבע, אבל לא בהכרח לטובה. יש מחקרים שנעשים אחר עכשיו על, על כך שבעלי החיים הרוויחו מנסיגת בני אדם מהטבע, למשל אוכלוסיית הדגים בהוואי, אבל היעדרות בני אדם הגבירה את תעוזתם של כמה מינים פולשים, ובהם אכברים טורפים ענקיים באי גוף שבאוקיינוס האטלנטי. מעניין. אוקיי, נציץ לאתרים גם. לא, יש לנו את עיתון המודיע, גם כן על החיסול באפגניסטן, הכותרת שלהם. והתחזית, עומס חום כבד בכל חלקי הארץ. מנכ״ל האום אומר, האנושות נמצאת במרחק חישוב מוטעה אחד מהשמדה גרעינית. זה אופטימי, אופטימי על הבוקר הדברים הללו. כיף לקרוא. בוא נציץ בעמוד האחורי. תגבור קווי הכותל בליל צום תשעה באב וביום הצום, זה יוצא מוצאי שבת כמובן השנה. האחראי לפיגוע ההתאבדות במילון פארק סיים תואר שני בכלא הישראלי. מה זה הדבר הזה? למה זה נמשך? שיבהה בקיר עד קץ ימיו, עד יומו האחרון בכלא. למה? למה נותנים כאן לאנשים האלה? לשדרג את עצמם. הושלם בהצלחה, ניסו ירי בסוללת כיפת ברזל, אמריקנית שפותחה בארץ. אוקיי, 7:14 דקות, נציץ לאתרים. בערוץ... רגע, מחשב יזוז, כן. החדשות בערוץ 7, על פיצוץ במסע ומתן בין סמוטריץ' לבנגביר. יש עכשיו ויכוח על האם זה יהיה משה סעדה או אלמוג כהן. מי מהם ישובץ במקום השביעי? בציונות הדתית אומרים, הנחנו הצעה הוגנת עם ויתורים גדולים, מנכ״ל עוצמה יהודית, להם ההתנסות שלכם נוראית. כשאם שואלים אותי, אני מניח שזה ייפטר. כיפופי ידיים שכאלה. כאן מצוטט אלי אבידר, אתמול הוא הפציע בשמנו, והוא אומר שצריך לומר את האמת, אין לשמאל אפשרות להקים ממשלה בלי המשותפת. כך שכל הדיבורים האחרים אינם אמת. אגב, מי הוא אותו אלמוג כהן שאיתמר בן גביר נלחם עליו? יש כאן תמונה שלו. תושב אופקים, עוסק בתחום הביטחון, הקים את הוועד להצלת הנגב ממקימי סיירת בראל על שם בראל שמואלי, השם יקום דמו. הוא מיועד למקום שלישי בעוצמה יהודית, שזה יהיה מקום שביעי ברשימה. פעיל ציבור מוכר, היה במשטרה, בוגר ישיבה. אוקיי. זה האיש שאיתמר בן גביר עכשיו נלחם, אולי בכללו לא תקום רשימה משותפת מאוחדת. אלי אבידר אמרנו, אין ממשלה בלי רשימה משותפת, צריך להגיד את האמת. הוא אומר, הוא הקים מפלגה. הוא אומר, אני פונה למי שלא מוכנים להצביע למפלגות גוש השינוי, שלדבריו לא עמדו בהבטחות שלהם. אוקיי, בהצלחה אדון אלי אבידר. עוד עיתוני, עוד כותרות של אתרים. התחזית, על מה אנחנו נתקעה? השבת, עומס חום כבד, וגם תאונה ראשונה של הרכבת הקלה בגוש דן, טוב, היא עוד לא התחילה לעבוד, כבר תאונה, יפה, הישג. בחרדים 10, גם כן ציטוט של אלי אבידר, ועל הפיצוץ בציונות הדתית. ראש הממשלה, מה? קיים הערכת מצב אחרי החסר באדם אחד. מי? יאיר לפיד. הלו, ראש הממשלה. הייתה שם איזו תקלה טכנית, אני חושב, הוא לא הצליח להיכנס. טוב. כאן 11, אנחנו, אם בג'יהאד מבינים שאין עילה, למה הם מאיימים? במערכת הביטחון לא רצו לקחת סיכון, וארגון הטרור מרוויח כך או כך. זו הפרשנות של אחד הכתבים שלנו. אתר סוגים גם כן על הפיצוץ בציונות הדתית. ו... דיווח. עמית סגל דיווח אתמול. השר אלעזר שטרן. שר עדיין. שוקל לפרוש מהחיים הפוליטיים. שר המודיעין, כן, הוא שר המודיעין, סליחה. הוא התחיל עם ציפי לבני, ועכשיו הוא... יש לנו פרסומת? כן. אז בואו נלך לפרסומת, אולי איזה שיר קצר, ונלך לפרלמנט שלנו.
כאן מורשת, מיד חוזרים. כאן מורשת.
סוף עונה. על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון. מבחר ג'ינסים לנשים ב-30 שקלים בלבד. תמנון.
תשים לחול!
קונים מתח ללא עמלה בבנק הדואר. גם משתלם, גם בטוח. הזמינו תור בקליק ל...
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר סמלות לנשים ב-20 שקלים בלבד. תמנון.
כמורשת.
דע לך שכל רואה יש לו ניגון מיוחד משלו דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירתך סביב נעשה ניגון של רואה כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבור את השם ומשירת האסבים מתמלא הלב
שבע 21, שלום לחברות הפרלמנט, אופרה לקס, עיתון בשבע, שלום.
בוקר טוב, שלום שלום.
שלום, שלומית גודין הלוי, אשת תקשורת
ויועצת. בוקר טוב.
שלום. כותרת היום הזה עם כל המאומות מסביב זה עדיין המתיחות בדרום, נכון? העובדה שאנשים לא יכולים לחזור לשגרת יומם, בגלל שצהל חיסל בשומרון מישהו. לא חיסל, עצר, סליחה.
חשבנו שהייתה התנתקות.
זהו, זה כך פתחתי את
התוכנית. לא התנתקנו?
מי ששמע. כן, אני זוכר את שרון, הייתי אז כתב כנסת, גם דובי וייסקס היה אז ראש לשכתו, אמר, אנחנו נצא, הם יהיו שם, אנחנו כאן, שלום על ישראל, אין קשר איתם. התנתקות, זו פשר המילה כמובן.
כן, שכחו שטילים ורובים יכולים, כן.
נכון. אופרה, את רוצה לומר משהו על זה? כלומר, הממשלה בראשות לפיד עושה משהו אחר, פחות טוב, יותר טוב, שונה, בסוף כולם עושים אותו דבר, לא?
נכון, בנט שהיה עד עכשיו, ראש הממשלה התגאה בכך שהיה הרבה יותר שקט בדרום. מה שהממשלה הזאת עשתה היא גם נתנה לפועלים מעזה להמשיך להגיע. להגיע והגדילה את המכסות של הפועלים שמגיעים לעבוד בתוך מדינת ישראל. אני פשוט חושבת שזה לא נורמלי, המצב הזה. ושאם הכתבים, אתם יודעים, זה תמיד, זה תלוי כאילו מאיפה הכתבים מגיעים. אם הכתבים היו פשוט גרים בעוטף עזה, כתבי ערוצי התקשורת הגדולים, אז הם היו מעבירים את הסיפור הזה של אין שגרה, אין עונים, אין, אי אפשר להסתובב כאילו באזור הזה, בגלל שנעצר בכיר בג'יהאד ביהודה ושומרון. ואני חושבת שזה לא נורמלי, ואנחנו לא שומעים על זה מספיק שזה לא נורמלי, כי זה לא מציק מספיק למי שעושה
לא, לנו את החדשות. לא, זה כתרות ראשיות.
אוקיי.
אני מסתכל עכשיו ב-12, שזו תחנה טלוויזיה מרכזית. רם בן ברק מדבר על כך, שירוש ותחוץ והביטחון, על ענייני ביטחון, על הדרום.
אז חוזרת בי.
כן,
לא,
בכל האתרים, וזה היה אתמול בחדשות, זה פתח, כן, כן.
אוקיי, אז חוזרת בי. אני כן חושבת, חוזרת בי על התקשורת, אתם חמודים, אתם אחלה, באמת, זה לא קורה הרבה. לא, הרבה פעמים, באמת, מה שקורה בדרום, אתם יודעים, נשאר בדרום, אז לא עברתי על כותרות הבוקר, באמת אתמול עסקו בזה, אבל היום לא עברתי על כותרות הבוקר. אני שמחה שזה בראש סדרם של התקשורת. אני חושבת שזה צריך להיות גם בראש סדרם של הממשלה. זאת אומרת, לא יכול להיות שזה מאזן הכוחות. יש פה איזשהו מאזן אימה. ולא יכול להיות שארגון טרור מעזה מטיל אימה על תושבי מדינת ישראל. הם לא יכולים לחרוש את השדה שלהם, ולא יכולים ללכת לקייטנה, ולא יכולים לתפקד. זה לא הגיוני בעיניי.
יש לך הצעה מעשית אגב? כי אני חושב שאין פתרון מול עזה. וצריך איכשהו לתפעל את זה, עם כל הקושי אין מבצע אנטבה שיפתור את הבעיה הזאת, אין מבצע יונתן.
תראה, אני לא אשת ביטחון. אני כן חושבת שאם יש מאזן נעימה לכיוון אחד, יכול להיות מאזן נעימה לכיוון אחר. זאת אומרת, אתה יודע, זה תלוי מי מטיל את האימה על מי, ומי מתפקד ומי לא מתפקד. זה לא הגיוני שתושבים במדינת ישראל לא יוכלו ללכת לשגרת יומם. כמה זמן זה ימשיך?
טוב.
יומיים, שלושה, ארבעה, ואני רוצה להגיד גם עוד משהו, שלאור אירועי מאי, מאומות מאי, שנה שעברה, כבר כל מה שקורה בעזה מכניס לכוננות פה ערים נוספות בישראל ואזורים נוספים בישראל. אז מאזן האימה, לי חשובים תושבי הדרום, בעיניי זה מספיק לטפל בסיפור הזה עבורם. אני רק אומרת שהמעגלים של האימה הזאת הם מתרחבים.
כלומר מה, סליחה, אנחנו יודעים, את גרה בלוד, בלוד יש איזושהי דריכות בגלל מה שקורה בדרום ובשומרון?
אין, אתה לא תראה אנשים הולכים דרוכים ברחוב.
לא, אני שואל, תודה.
אבל יש כל פעם, מהפרעות של תשפ"א, בכל פעם שיש איזושהי מתיחות מול עזה, אנשים יודעים שזה יכול ברגע להגיע לפה. זה הכל. ולא רק לפה, אתה יודע. לא עוד אקו יפו רמלה חיפה, זה משהו אחד, אבל היה בלגן בכבישי הדרום, היה בלגן בכבישי הגליל, היה בלגן בוואדי ערה. זה לא רק ערים ספציפיות.
הבנתי. ברשותכם, בוא נעבור לסיפור
אני רק רוצה מילה אחת על הפועלים, אם אפשר. כי צריך אולי לעשות הפרדה כשאנחנו מדברים על מאזן אימה, הרי מי שיורה עלינו הם לא פועלים פלסטינים שמקבלים או לא מקבלים אישור לצאת מעזה ולבנות את מדינת ישראל, אלא מי שמאיימים עלינו זה הג'יהאד האיסלאמי. כרגע, כל פעם זה ארגון סורר אחר, מה שנקרא. אבל תראו, פה מול הבית שלי, מרחק של שעתיים נסיעה מעזה, קרוב לשעתיים, עובדים פועלים מעזה ומחברון. אני רוצה להגיד לכם שהם חיים בעוני מחפיר. אנחנו רואים אותם כאן מחטטים בפחים בהפסקות, לוקחים איזושהי בובה ישנה ומכניסים לתיק כדי להביא משהו הביתה לילדים בסוף שבוע. אני לא בטוחה שנכון להניש אותם, מהסיבה הפשוטה שזה לא מזיז.
אני שוב אומרת,
הם יוצאים כרגיל לעבודה, וזה נכון, נותנים להם אישורים והם יוצאים כרגיל לעבודה. אני לא חושבת שצריך להניש את מי שנמצא בתחתית עזה, אלא את מי שנמצא בראש, אפשר להניש אותם. וכמו שבני אמר, אין איזה פתרון קסם לצערנו, ואנחנו חיים את הדבר הזה כבר שנים. זה היה ככה בשנות ה-90, זה היה ככה בשנות 2000, ואין לזה פתרון קסם, אבל כן צריך להאשים את הראש ולהקות בראש.
זה אין לנו.
אני אוסיף עוד מילה אחת. אדר גולדין, אורון שאול, אברה מנגיסטו ואישה מסעד נמצאים בעזה. אני רק מזכירה את זה, כי השבוע יש צעדה שמשפחת גולדין מובילה, בכל הנושא של עזה, בכל סוגיית עזה, לא משנה מי מועמד לרשות הממשלה ומי מבטיח למשפחת גולדין מה, בסוף הוא מגיע לכס הממשלה, לכס רשות הממשלה, ולא קורה כלום. אז זאת הערה, הכוכבית הקטנה שאני מוסיפה פה, לזכור אותם, להזכיר אותם, להיאבק עם המשפחה, זה צריך להיות מאבק של כולנו, לא רק שלהם.
טוב, אני רוצה לעבור ברשותכן לפרשת סוהרת החיילות, שגנץ החליט כרגע שחיילות לא ישרתו בשירות בתי הסוהר, בכלל לפחות ביטחוני. לא יודע מה, אתם לא מנויות על הארץ, אני מניח, אבל עיתון הארץ חש כנראה במצוקה מסוימת.
מנויה, מנויה. זה הבנותיי.
אז זה את ביישוב. עיתון הארץ, ראית את הכותרת, כנראה חש איזושהי מצוקה, שמאשימים כאן מחבלים במעשים לא יפים. אז הכותרת היום, הוטרדתי בכלא ביטחוני על ידי הסוהרים. כלומר, בואו חברים, זה בדיוק. יש הטרדות גם מדי סוהרים. אז כנראה שהם חבלים, הם לא לבד בנושא הזה. איך אתם מבינות את זה? הסיפור הזה פורסם התחלה בערוץ 14, לא התרומם, התקשורת לא עשתה לזה, מה שנקרא פולה, סיפור המשך. קרן נויבך, אוקיי.
קרן נויבך, כן, עסקה בזה כל הזמן.
וכמובן זה הגיע לכנסת, והקואליציה דחתה את הבקשה לחקור את הנושא הזה. עכשיו זה במלוא העוצמה מטופל.
נכון, גם הגיעו עדויות נוספות. תראה, זה שחיילות עוברות הטרדות, גם מה שנקרא לא רק על ידי מחבלים בבתי הסוהר, זה לא חדש. זה שבנות שירות עוברות הטרדות, ושם אין להן אפילו למי להתלונן, כי אין בהתנדבות, ותסתדרי לבד, ועוברות דברים.
לא, 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 לא. שלומית יש
רגע,
היום.
רגע, רגע, רגע.
יש. רק מוסיפה בסוגריים.
לא ממש. לא ממש. אין לנו מספיק זמן בפינה, אז לא נרחיב את, את הדבר הזה. וגם ערוץ אחד עסק בזה בזמנו הרבה, וחשפו כל מיני עדויות מאוד מאוד קשות. למשל, התחקיר של איפת גליק על מדה. על אונס, לא פחות, בשירות לאומי, בנות שלא היה להם למי לפנות, אבל לא משנה, נניח את כל זה בצד. בתי הסוהר, אני לא חושבת שזה מקום לשירות חובה, גם לא לחיילים, וגם לא לחיילות בלי שישלחו אותן להאנס. זה לא מקום לחיילים, מאוד פשוט. ואני קודם כל שמחה שגם צריכית להפסיק את שירות החיילות שם, אבל לא החיילות אשמות במה שקרה להם,
לא,
אלא
ברור.
קצינים שזרקו אותם כמו מאכל לתוך חדר של מחבל, כדי להשתיק אותו, כדי לעשות בהן מעשים שלא יעשו, ואני חושבת שבדבר הזה צריך לטפל בחומרה, לא רק לעצור את השירות של חיילות בבתי סוהר, אלא לעצור את ההתנהלות המחפירה הזאת. זה, אין לי מילים בכלל לחילול הנורא הזה של קטינים, אני פשוט איבדו את צלם אנוש.
אופרה.
אני מוסיפה, אני מסכימה עם מה שאת אומרת, פרט לשירות הלאומי, כי אני יודעת ששם עשו עבודת, השתפרו מאוד מאוד בסיפור הזה, כמו שכולם התקדמו במודעות לדבר הזה, וגם שם יש שיפור משמעותי, יש עוד דרך, אבל יש שיפור משמעותי, זה סגור סוגריים. אני חוזרת לבתי הכלא. אני חושבת שבתי הכלא הם החצר האחורית של החצר האחורית של מדינת ישראל, וצריך לעשות שם סדר. זה לא אמור להיות, זאת אומרת, זה לא אמור להיות שיש מקום שבו חיילים, אני מסכימה איתך שחיילים, גם חיילים בנים וחיילות נשים לא יכולות לשרת שם, מפני שאין בעיה לסוהרים לעשות מה שהם רוצים. איך זה קורה שהאסיר ביטחוני נכנס לאיזשהו מסע ומתן עם הסוהרים ויכול לקבל מה שהוא רוצה? כאילו, איך זה יכול להיות? עוד לפני מה קרה שם? זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה היא באמת, איך הסוהרים עושים את הדברים האלה? תראו מה קורה בכלא גלבוע, מה הולך ונחשף, מה קורה שם עם הרצפה, אתם יודעים, אין מקום בבתי הכלא למספיק אנשים, כל הזמן משתחררים אנשים. מי בדיוק, מי הם הסוהרים האלה? מי מפקח עליהם? מה? בקיצור, אני חושבת שהגיע הזמן באמת לקחת לא נר קטן ולהאיר את הסדקים בבתי הכלא, אלא לקחת איזה זרקור ענק ולעשות שם סדר ככה ממש מהמסד ועד הצפחות, ולראות מה העניין, מה מערכת היחסים בין הסוהרים לאסירים, מה קורה למי שמשרת שם? מה קורה לכל השבת? מה קורה ל... אתם יודעים מה? לא לחיילת בת 18. מה קורה לאישה שמתגייסת לשבת?
זה נכון. אגב, היום פורסם, ואני אמצא את זה, שהמחבל שאחראי על הפיגוע במלון פארק סיים תואר שני בכלא.
מתמרר.
אתה אומר, מה הולך כאן? לכל הרוחות.
כל הדבר הזה צריך סידוד מערכות. זה לא... פשוט אף אחד לא רוצה להסתכל על זה, כי זה באמת למקומות קשים מאוד. וסליחה שאני הולכת לאסוציאציה שעולה לי, אבל אני ככה הולכת עם זה כמה ימים, כל הסיפור של מה שקורה במוסדות לבריאות הנפש, שזה לא דומה, אבל זה כן דומה, כי אתם יודעים שאחרי הקורונה, מוסדות לבריאות הנפש שנפתחו למבקרים בערך כשבתי הכלא נפתחו. שאלה שני המקומות שהם באמת אף אחד לא רוצה להתעסק בהם, ובמקום שיש חושך, יש תחב, ויש פטריות, ויש עובש, ויש... שחיתות ויש דברים נוראים והגיע הזמן לעבוד על זה, הגיע הזמן לבדוק את זה ולהיכנס בזה בכל הכוח.
הבנת, רק אני אגיד, מופיע בעיתון המודיע, המחבל הפלסטיני אבס אל סייד, שאחראי על רצח 30 יהודים במלון פארק בנתניה בליל הסדר, בפיגוע המפורסם ההוא, השלים תואר שני בלימודים אזוריים באוניברסיטת אל-קודס וקיבל את תעודת הגמר, ואשתו אומרת שהוא מקווה להשלים את הדוקטורט לאחר כן. שישתחרר מהכלא הישראלי, הוא נידון ל-35 מעשרי עולם, רק נאמר, כן.
שיעשה דוקטורט, אולי הוא יוכל להרצות בזום, לדעתי כאילו אולי הוא ירצה בזום מהכלא, ויעשה מסורת לא רעה, זה אחלה.
למען השם, אפשר להשתגע. טוב, בלי פוליטיקה הפעם היינו, שזה בסדר.
שזה מעולה. הכל קשור לפוליטיקה, חברים.
אלו, זה נכון.
הממשלה יציבה, כבר לא יהיו תירוצים. אגב, אני רוצה באמת בהקשר הזה לתת חטחת למערכת הביטחון על זה שממשיכה לפעול, למרות חוסר היציבות, מבצע שובר גלים ממשיך. באמת, גם הלילה, לא אתם יודעים, בוצעו מעצרים ובחירים שהג'יהאד האיסלאמי נעצרו. אז כן, זה ממשיך על אף שאנחנו במערכת מאוד מאוד לא יציבה, ואני מקווה, כן, ליציבות. אם כבר בכל זאת ניתן מילה על פוליטיקה, כן? מגיע לעם ישראל קצת יציבות.
שלומית גודנר לוי, עופרה לקס, תודה רבה, שיהיה צום קל.
תודה.
פרסומת.
כאן מורשת, מיד חוזרים.
כאן מורשת.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר ג'ינסים לנשים ב-30 שקלים בלבד. תמנון.
רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו, הגרלות מיוחדות. 13 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במסל בלבד כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר סמלות לנשים ב-20 שקלים בלבד. תמנון.
חזרנו לעיתונים, כבר הזכרתי את המאמר הזה, לא מכיר את הכותבת, פנינה שוקר, או שוקר, כותבת כך, פייסנות המערב כלפי רוסיה, איתות לסין. ואפרופו הביקור של ננסי פלוסי, מלשמה, החרפת המתיחות בין סין לטיואן אינה מקרית, סין צופה בהתנהלותו הרפה של המערב ביחס לתוקפנותה של רוסיה באוקראינה, ושואבת ביטחון כי גם אם תפלוש לטיואן, היא לא תשלם מחיר כבד כתוצאה מכך. הנחה זו אינה משוללת כל יסוד, לאחרונה גוברים במערב קולות הקוראים בפשטות, להניח למדינות תוקפניות לנצח. אין מדובר בשוליים סהרוריים, כי אם באנשי אקדמיה... במוסדות מובילים וכו' וכו'. כך למשל, אם צטטת כאן פרופסור סטיבן פינקר מהרווארד, והוא הציע שבתמורה לסיום הפלישה הרוסית לאוקראינה, תוציא נאטו את הנשק הגרעיני שברשותם מאירופה. גם אמנואל מקרו, נשיא צרפת, אמר, אסור לנו להשפיל את רוסיה. זה כנראה בפרפרזה להשפלה של גרמניה, אחרי מלחמת העולם הראשונה בהסכמי ורסאי, ולפי חלק מההיסטוריונים, זה היה זרע פורענות למלחמת העולם השנייה. והיא מזכירה כאן שהתגובה הרפה של המערב ביחס לפלישתו של מוסוליני לאתיופיה ב-1935 רק המחישה להיטלר, שכבר היה שנתיים בשלטון, כן, ב-33, 30 בינואר, רק המחישה להיטלר כי מעשים דומים מצידו לא יזכו לתגובה נחרצת. נראה שהעולם הולך ומאבד עניין בפלישת רוסים לאוקראינה. אולם דבר אחד ניתן לקבוע בוודאות, משטרים טוטליטריים, דוגמת סין, צפון קוריאה, איראן, משקיפים מהצד על התנהלות הססנית של המערב ביחס לרוסיה, ומבינים כי רשע וטוב לו. לפיכך הפלישה הסינית לטייוואן היא רק שאלה של זמן, ובעקבותיה אפקט הדומינו ילך ויתעצם. כן, האמת שהיא אומרת דברי טעם. אם אנחנו כבר כאן, איתמר פליישן כותב על מי הוא ביביסט, גלגולו של כינוי. ופעם פעם פעם, הנה סבב בחירות חמישי, וברגע מסוים הפכו בעיני מחנה השמאל כולם לביביסטים. התרגלנו כבר שהביטוי ביביסט מוצמד לכל מי שאינו מואר מספיק כדי לסלוד מנתניהו בדרך הבוטה ביותר. כעת, כך הוא כותב, היות שהשפה העברית צומחת לנגד עינינו, משמש הביטוי משרוקית כלבים של ממש, כינוי שהוא מפתח מאסטר, המתאר כל אדם שסוטה מהדרך, או בוחר בעצמו מסלול שאינו מתיישר עם ערכי הקאט הלא ביביסטית. ועוד הוא כותב, התפרצות של התופעה התרחשה בשבוע שעבר במרץ, המתמודד לראשות המפלגה יאיר גולן, כעס שהמנגנון המפלגתי מתנהל כאילו חויו בחירות, וזהבה גלאון כבר זכתה. ואז הוא שלח מכתב למנכ״ל המפלגה, ובתגובה ענה לו מנכ״ל המפלגה, ההכפשות והשקרים שאתה מפיץ ברבים כלפי וכלפי המפלגה בזויים, ומביאים לתוך המפלגה סגנון ביביסטי. יאיר גולן, לא פחות. כך למד גם יאיר גולן שהוא תמיד במרחק מכתב אחד בעייתי מהפיכה לביביסט. אוקיי. אז בכל המגע לשמאל, כל אדם אשם בביביזם עד שתוכח חפותו, והחפות הזאת נמדדת מחדש בכל יום. האמת זה לא מצחיק, הוא כותב מצחיק, איתמר פליישמן. אין זה משנה אם אתה אחד מעמודי התווך של הדגלים השחורים או מדריכלי ממשלת השינוי. אם תעז לסטות מהמסלול, תצורף מיד למחנה האופל הביביסטי. נתניהו הוא רק תירוץ להשחיר אותך ולאלף אותך, לחשוב נכון ולהתנהג כשורה. על כל פשעים תחסה שנאת נתניהו, והביביזם הוא כל הפשעים יחדיו, נא להתנהג בהתאם. איתמר פליישמן, אתה יודע לכתוב. כך בתורי הדעה, יש לנו עוד... אוקיי, אז אנחנו נשמע עוד מעבר, ואחר כך נעבור לפינת שאלות ותשובות, ככה אנחנו בתשעת הימים, הנה זה קורה.
הבוקר עם בני טייטלבוים.
7:41, הרב אברהם שרגא, שלום וברכה.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
ראש בית מדרש פתחי תשובות, איזה שאלות מגיעות ככה בימים אלה או בכלל שמטרידות את הציבור? שאלות הלכתיות כמובן.
כן, אין ספק שהמערכת עמוסה ביותר על בשאלות בדיני תשעת הימים, תשעה באב, מי צריך לצום, מי לא חייב לצום, מותר ללכת לטיולים.
העובדה שהצום נדחה והוא ביוד באב, מקלה במשהו?
כן, מקלה באדם שהוא חולה, לא חייב חולה שיש בו סכנה, זה ברור. אבל אחד שהאמת הוא שתשעה באב זה צום קצת יותר חמור משאר הצומות, כמובן זה לא כמו יום הכיפורים, אבל עדיין זה יותר חמור מצום רגיל, שבעיקרון אישה מעוברת ומניקה כן צריכה לצום אם היא בריאה בעיקרון. אבל השנה, כמה שזה נדחה, אז זה יותר קל, ולכן אחד שהוא לא מרגיש טוב, חולה, אני נותן קווים כוללים, כן? כמובן צריך שיהיה כל דבר באופן ברור. אז יותר מקלים בזה כמה שזה נדחה רק לעניין אדם שהוא חולה, אישה שהיא מעוברת, אישה שהיא מניקה, גם כן יותר מקלים בזה כשנה כיוון שזה נדחה. אבל לגבי שאר הדברים, לא מקלים בזה, והכל נשאר כרגיל. יש עוד כולה השנה שיוצא, שאנחנו יודעים שלגבי עניין של אכילת בשר ושתיית יין, אז בעיקרון מחמירים עד עשירי באב אחר חצות.
נכון, כי השרפה הייתה עד
י"ב. כן, כי השרפה של בית המקדש הייתה ב-10. השנה, כיוון שזה יוצא, אנחנו בצאת הצום יהיה כבר בליל י"א, אז לבני ספרד מותר לאכול מיד. אשכנזים מחמירים עד בבוקר ממש, אבל מיד מחר בבוקר מותר לאכול.
נו, מי שחייב בשבע בבוקר בשר, אז מותר.
בדיוק.
להסתפר מותר במצרי תשבב?
כן, להסתפר, לחפש, הכל 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 מותר מיד בצאת הצום. אנחנו מקווים ומייחלים שהשנה לא צריך לצום, הפוך, זה יהיה ראש לכל החגים. יש עוד הבדל השנה, שסעודה מפסקת, אין דיני סעודה מפסקת, ומותר לאכול עד השקיעה בשבת כל מה שאדם רוצה. כמובן כתוב בהלכה שאפשר לאכול אפילו סעודת שלמה בשעתו. כיוון ששבת, בשבת קודש, אין כלל דיני אבלות, חוץ לדברים מסוימים. עד השקיעה, כמובן מיד שבשקיעה צריך להפסיק לאכול, כיוון שאז כבר יש לנו ספק אם נכנס עצם או לא. לא נוהגים מנהגי אבלות, לא צריך לשבת על הרצפה עד שיוצאת השבת, אבל להפסיק לאכול צריך מיד.
מותר ארוחה בשרית, סעודה שישית, סעודה מפסקת?
מותר ארוחה בשרית, מותר מה שאדם רוצה בסעודה שלישית. זה מטבע הדברים, השאלות המבוערות ביותר. אנשים שואלים בעיקר, מותר לקנות דברים חדשים. משום מה יש איזה כבר איזשהו עניין שחנויות מנצלות את זה. לא יודע אם זה כהוגן או לא, אבל עושים מבצעים כדי למשוך את האנשים כדי לקנות.
ראיתי, כותבים שלט דבר העבד.
דבר העבד, בדיוק. עתיק גדרי הלכה זה בסדר, אבל אם זה ראוי או לא אני לא חושב, אני יודעתי
זה נבל ברשות התורה, הרב?
כן, לא הייתי מגדיר את זה בצורה חריפה כזאת, אבל זה די קרוב לזה. אחד התקשר לקו, אומר שאשתו נמצאת כמובן באיזשהו מקום מרכזי, ואומר, אנשים קונים, הרב, איך אתה אומר שאסור לקנות דברים חדשים? אני רואה פה מלא מלא אנשים נכנסים. טוב, זה לימוד זכות שאנשים בכל אופן אולי עסוקים וכאלה דברים, אבל צריך לדעת שלקנות דברים חדשים, עדיף לקנות את זה לאחר תשעה באב. חוץ לי כמובן שאם זה דבר העבד.
ולחדש רק אחרי, נכון?
כן, כן. אבל גם לקנות, לא לקנות בימים האלה עד אחר תשעה באב. אבל אחד השאלות המעניינות דווקא שאני רוצה ללכת לכיוון אחר, כמובן ששבוע הבא אנשים ייצאו לטייל, ואדם שנוסע ורואה את הים, ים התיכון, כנרת, ים המלח, אז אחד יתקשר ושואל איזה ברכה מברכים שרואים את הים. אז בשולחן ערוך כתוב בסימן רכ"ח שאדם שרואה את הים מברך ברוך, יש כמובן בשם המלכות ברוך אותה השם, עושה את הים הגדול. וים התיכון לפי דעת שולחן ערוך זה נקרא ים הגדול. אבל הרבה פוסקים כותבים שים התיכון שלנו זה לא נקרא עדיין בים, בגדר ים הגדול. ים הגדול הכוונה הוא דווקא לים אוקיינוס. ולכן יש ברכה אחרת שמברך ברוך אותה השם עושה מעשה בראשית. אז יוצא שאם אדם רואה את ים התיכון, לא משנה באיזה חוף שהוא נמצא, אז ברך על זה בשם המלכות כמובן, ברוך אתה השם עושה מעשה בראשית. וזה אם הוא רואה את זה אחת ל-30 יום. אם 30 יום הוא לא ראה את הים, מברך את הברכה הזאת. כנ"ל אם אדם מגיע לכנרת, גם כן מברך, עושה מעשה בראשית.
כן, למרות שהכנרת זה בסך הכל אגם.
נכון, אפילו, אבל כיוון שזה קיים מששת ימי בראשית, אז האדם מתפעל מהבחירה הזאת, זה עניין של התפעלות. אדם שהולך לים, גם לכנרת, הוא נהנה לא רק מהמים, ההתפעלות של הבריאה. אז לא רק שיש פה אדם עכשיו נהנה לגוף, יש עניין ומצווה להודות לקדוש ברוך הוא, ולכן אדם מברך בשם המלכות, עושה מעשה בראשית, אם הוא לא ראה את זה, 30 ימים.
גם ים המלח. רודמן,
בדיוק, ים המלח. ים המלח יש מחלוקת פוסקים, לכן עדיף, כן, כלמה, מכיוון שיש ראשי בראשית י' משמע מדבריו שים המלח זה לא היה בששת ימי בראשית, זה נוצר אחר כך. ולכן כמה שזה נוצר אחר כך יש ספק, ולכן לא יברך על ים המלח בשם המלכות, יגיד את זה בלי שם המלכות, ברוך אותה השם, עושה מעשה בראשית. בלי שם, בלי נזכיר את שם השם. מי המלך זה הם היחיד שלא מברכים עליו ברכה לפי דת רוב הפוסקים.
מעניין.
כן. טוב. אם כבר עסקנו בעניין הזה, זה שאלה אחרת גם כן. דבר מאוד מעניין, שלא יודע כמה אנשים יודעים את זה. אדם שהולך לגן החיות, יש גם על זה ברכה. מה כתוב? כתוב שאם אדם רואה פיל, צריך לברך על זה, ככה כתוב בשולחן ערוך בסימן רשחפי, רשחפי, צריך לברך על זה ברוך משנה הבריות. אם אדם רואה קוף או פיל.
כשאדם רואה חיה, הוא צריך לשלם ברוך משנה הבריות, לא כשאדם רואה אדם משונה?
כן. לא, גם חיה, גם בעל חיה. היום, כותבים שאדם רואה בריאה משונה, לא מברכים על זה, כמו שאנחנו רגילים לזה. אבל אם אדם רואה פיל או קוף, מברך על זה משנה הבריות. אבל זה דווקא כתוב בהלכה, בפוסקים, שדווקא אם הוא ראה פעם אחת בחיים מברכים על זה. לא מברכים על זה כל חודש. כלומר שעדיין אדם מתפעל פחות מאשר עניין של הבריאה של מעשה בראשית, כמו שאמרנו לגבי ים. אבל זה מברך פעם אחת בחיים. דרך אגב מובל הרבה הרבה מגדולי ישראל בדורות הקודמים שהיו הולכים לגן החיות, לא רק בשביל לציין, בשביל לברך את הברכה הזאת. מובל אחידה לפני יותר מ-200 שנה, והוא מספר על עצמו בספר שלו מדבר קדמות שהוא היה בלונדון, אז הוא הלך לראות גן החיות כדי לברך את הברכה הזאת. ויש עוד ועוד ועוד מגדולי ישראל שהיו הולכים לראות את החיות האלה אך ורק בשביל לברך את הברכה הזאת, אבל הברכה אותי מברכים אותה פעם אחת בחיים. על אמרנו על אדם רואה קוף או שרואה פיל, לברך משנה הבריאות. גם היום מברכים את הברכה הזאת.
מעניין.
כן, בהחלט מעניין. אנשים פחות מודעים לזה, ולכן אני מעלה את זה. עוד שאלה מעניינת שהגיעה, שאלה אחרת שלא קשורה. אדם רצה לחתוך פרי. לא היה לו שהוא סכין. זה התקשר לשאול, יש לו סכין יפני. האם הוא צריך להטביל את הכלי הזה? אנחנו יודעים שאדם שקונה כלי חדש, צריך להטביל את זה במקווה שהוא קשר לטבילת כלים.
כלי שיוצר על ידי לא יהודי.
כן, כמובן. כלי שיוצר על ידי יהודי, כלי שהגיע מחול.
נכון.
צריך טבילה עם ברכה. זו הלכה פשוטה. אז הוא, יש לו פשוט סכין יפני, רוצה לחתוך עכשיו איזשהו פרי, אבטיח, לא משנה מה. אז התקשר לשאול, ממש בשבוע שעבר, האם הוא צריך להטביל את הסכין הזה? הוא מתכוון פעם אחת לחתוך את זה. התשובה היא שלא צריך להטביל. ולמה? יש שהכלי, הסכין הזה לא מיועד לחיתוך פרי, גם הוא לא מתכוון לחתוך בזה פרי באופן קבוע. אלא חד פעמי, הסכין הזה מיועד לדברים אחרים. אבל עכשיו פתאום הוא שהוא נתקע, אין לו משהו אחר. הוא רוצה לחתוך בסכין הזה את הפרי הזה, כי אין לו את הסכין הרגילה שיש לו. וכיוון שהסכין הזה לא מיועד לאכילה, אין לו צריך תפילה. אבל יש הרבה טעות נפוצה. אנשים למשל קונים מנגל. לא מנגל חד פעמי, אלא מנגל קבוע. הרשת עצמה כן צריכה תפילה. אם היא קבועה. הרשת המתכת שלה.
הבנתי.
והרבה פעמים אנשים מתקשרים ואומרים, אני חד פעמי, אני רק משתמש בזה פעם אחת ואחרי זה אני אתפיל. לא. גם בפעם הראשונה ואפילו בשימוש חד פעמי צריך תבילה. אלא כן, זה מנגל חד פעמי שאחר כך זורקים אותו, שכמובן אינו צריך תבילה. אבל מנגל ממתכת, אם היא מייצרת על ידי גוי, הרשת צריכה תבילה.
הבנתי. עכשיו, אם לסיום אני חייב לשאול, כי ככה הזמן לא מתקצר,
כן.
אם האוכל הוכן והכלי לא הוטבל, זה אוסר את המזון?
לא. שאלת שאלה מצוינת, הרבה שואלים את זה גם כן. אם לא התבילו את הכלי והשתמשו בזה, מאכל לא נסר. זה לא משהו שהוא טרף. כל העניין של טבילת כלים זה להוציא את זה כביכול מה שנמצא אצל הגוי, להעלות אותו לעניין של היהודי. אבל אם כבר בישלו את זה, או השתמשו בכלי הזה, ויאבד המאכל לא נעזר. אבל חלק מקדושת ישראל, של קונים כלי שיוצר מחול, נטביל את זה במקווה כשר, וכמובן מברכים על זה, על טבילת כלים.
למה אין חנות שמוכרת כלים מוטבלים? יכול נפל להיות... יש עניין יש שבעל הכלי יטבול את זה בעצמו?
כן, יש עניין שהקונה, לא דווקא הקונה, זאת אומרת, הבעלים של הכלי צריך לטביל את זה. יש חנות באיזשהו מקום מסוימת, אני כמובן לא אעשה פרסומת, שאני יודע שיש לה שם מקווה כלים שם באותו חנות.
יפה, יפה.
כן.
אבל הבעל החנות לא יכול לטבול את זה, כמו יכול לטבול, אבל זה לא יפתור אותי, הרוחי.
כן, נכון. לא, לא, זאת אומרת, אנשים קונים, ומיד אומר לך, אין שום בעיה, יש לי פה בור, של בור קטן כזה, שיש שם מקווה 40 סעה כמובן, צריך שיהיה, זה לא סתם מקווה, צריך שיהיה מקווה על כל גדרה הלכה של מקווה, כמובן שזה. יש כלים שחייבים די אורייתא.
יפה. אוקיי, בשבת הקרובה, שאלה האחרונה שלי, מותר לברך שהחיינו על פרי חדש?
או, שאלה מצוינת, עדיף להימנע מזה, כמובן שזה נחשב עדיין כתשעה באב. אמנם אנחנו אמרנו ששבת הזאת אפשר לא נוגעים במנהגי אבלות, אבל עדיף להימנע מזה, כמובן שסוף סוף עדיין זה מוגדר כתשעה באב. נפקמין למשל כתוב, יש פוסקים שאומרים שמחצות היום בשבת עדיף לא ללמוד תורה. הרמה מביא את זה, יש פוסקים חולקים על זה, אבל ברמה משמע שגם בשבת עדיף שאדם ילמד דברים המותרים בתשעה באב.
והם?
יש בזה מחלוקת. למשל, אפשר לקרוא מגילת איכה, אפשר לקרוא סיפורי החורבן, אפשר ללמוד הלכות תשעה באב. כל הדברים שמותרים בתשעה באב ללמוד, אז יש אומרים שכבר משבת אחר חצות לא ילמד את הדברים האחרים. יש חולקים על זה, אבל אני מביא שזה דת הרמה ויש הרבה שנוהגים ככה. אפשר ללמוד המון המון, ברוך השם, הספרים שיצאו, שמבארים את החורבן, יש סוגיה מפורסמת במסכת גיטין דף מ"ו, ששם מתואר את הקמצא ובקמצא ואת כל השתלשלות החורבן.
כן, אוקיי. בוא נקווה שהכל תיאורטי, יש לנו עוד יומיים.
בעזרת השם, נקווה שלא. וכמובן, לכל השאלות אפשר לפנות בקו שלנו 055-3-200-300.
055-3-200-300. הרב אברהם שרגא, ראש בית מדרש פתחי תשובות. תודה רבה.
תודה רבה שלום. לכם.
וצום קל. אמן ואמן. אנחנו, יש לנו דקה שתיים לקראת סיור, סתם להדכן ככה דיווח של זאב קם ברשת ב' פוליטי, הילד שקד מציעה את המקום השלישי ברשימת הרוח הציונית לראש רשימת הבית היהודי יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל, וזאת בתמורה לחיבור של הבית היהודי לרוח הציונית ובתמורה לשימוש באות ב' בפתק ההצבעה של המפלגה. מה אומר ברודני בתגובה? לפי הגורמים הפוליטיים הבוחשים הוא מסרב להסתפק במקום השלישי ודורש להביא אותו לרשימה המחוברת מועמדים נוספים שישובצו גם הם ברשימה. גורמים הבית היהודי, שזה ברודני, אומר זהו בלון ניסוי. ברודני הוכיח שרק טובת הציבור בראש מעייניו, הוא לא מחפש סידור פוליטי, אלא לדאוג לציבור הדתי הלאומי שצריך בית לערכיו ולצרכיו. הוא קורא לציבור הדתי-לאומי לחזור לבית היהודי. אז יש איזה רחש-בחש פוליטי שכזה, ואנחנו רק נאמר שביום ראשון אנחנו נהיה כאן במשדר מיוחד, שלקראת, לא לקראת, לכבוד תשעה באב, שזה אמנם יוד באב כמו שאמרנו, אני אהיה כאן עם עקיבא נוביק בתוכנית מיוחדת, הזמנה לזיכרון. התוכנית תעסוק בזיכרון תשעה באב לעומת זיכרון השואה. האם העמדה של השואה, זיכרון השואה, עלול חלילה להישכח ולהפוך ליום של הדתיים קצת כמו תשעה באב? אתם מוזמנים להיות איתנו. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון אחרי חדשות שבע בתוכנית המיוחדת שעורך איתי סופרין. וגם אותנו ערך איתי סופרין, ושרון לרנר סייע לי כאן בהפקה ובביצוע הטכני. אנחנו ניפרד כאן, ושתהיה שבת שלום צום קל, אחרי חדשות שמונה, מנדי גרוזון ואלי ביטן, להתראות.
שמיים שאני אעבור, רק צריך להאמין ולפתוח עיניים, כי אני כבר פה. עוד מצווה אחת קטנה, תפיליים לפתוח, ויבוא הקץ. זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח, תנו להיכנס. ולא לא לא יהיו יותר מאור, רק תראו ניסים ונפלאות.
מוכנים לקבל אותי. כי אני בא, הגיר להגיע. הנה זה בא, זה מלך המשיח. ואני שואל, האם אתם היום מוכנים, מוכנים לקבל אותי? נביטה השמיימה, השמחה גדולה. לושים בגדי שבת ועולים ירושלימה, זמן הגאולה. מי יוצא לרחובות, למה ישנים עדיין? כבר חיכיתם די. יש בשורות טובות, ישועות כהרף עין. עם ישראל חי. ולא, לא, לא יהיו יותר דמעות.
עד חוזרים.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר ג'ינסים לנשים ב-30 שקלים בלבד. תמנון.
חשבתם איך נראים החיים בגיל 85? הם יפים עד שמגיע הכאב. ואני, עובדיה מור, סבלתי מכאב בחפות הרגליים והשוקיים. כאב שמנע ממני ללכת, לטייל, לישון. פגשתי המון רופאים ומומחים. עד שהגעתי לאפוסטרפיה. מה אומר לכם? פשוט פלא. הכאב עבר לי, נעלם. אז תקשיבו לעובדיה. חפשו בגוגל לאפוסטרפיה. או התקשרו, כוכבית 2767.
סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון, מבחר סמלות לנשים ב-20 שקלים בלבד. תמנון.
כאן מורשת.